היי, אני נויה, ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לבקש מכם משהו. הפודקאסט, לשמחתי הרבה, הולך וגדל ותופס את מקומו בעולם, ואני סקרנית להבין ולחקור אותו יותר לעומק. מי אתם ואתן שמאזינות ומאזינים? איך זה משפיע עליכם? מה התהליכים שקורים לכם בעקבותיו? ולטובת הדבר הזה מתגבש בימים האלה מחקר, ובו שאלון שיהיה בקרוב מצורף לדף הפודקאסט, ואני אשמח מאוד שתעקבו ותראו כשהוא עולה, אני מבטיחה להזכיר, ותענו עליו ותשתפו בתובנות שלכם. מבטיחה שזה יהיה שאלון קצר, שלא יגזול הרבה זמן, ויתרום הרבה הרבה להבנה של מה קורה פה בעצם בפודקאסט הזה. אז המון תודה מראש. ועכשיו אני שמחה להציג את דוקטור אביב סגב, שהייתי כאן היום, פסיכיאטר בכיר ומנהל מרפאת מיתרים במרכז לבריאות הנפש של ואטה. היי אביב.
אהלן.
אהלן, אהלן. אתה יודע, בפסיכיאטריה יש מקום מאוד מרכזי לטראומה. להבנת ההשפעה שלה על עולם הנפש, על האופן שבו היא משנה מהלכי חיים, פותחו כלים בפסיכיאטריה להתמודדות עם טראומה, זה נושא מרכזי. וכך, גם ברגע האמת של הזמן הזה, ההתגייסות וההירתמות של אנשי בריאות הנפש, מיד עם פרוץ המלחמה, לעזור לאנשים שהיו שם, הייתה מאוד נרחבת ומעוררת השראה. במרכז הרפואי שבו אתה עובד שלוותה, התעשתו מהר מאוד.
כן, מזל מזלי בעניין הזה להיות כן, חלק
כן. מהם. נכון. כן, מהר מאוד נוצרו משלחות של אנשי צוות שהגיעו לאילת להיות עם המפונים, ואתה היית במשלחת השנייה שיצאה ב-12 באוקטובר.
עשית שיעורי בית טוב, אני רואה.
אתה סיפרת לי, אני הקשבתי. היית שם עם אנשי קהילת ניר עוז, אותה קהילה שאודי הר שמש היה רופא המשפחה שלהם, ואני טיפלתי בשבועות שלהם מהשבי. יש פה סגירת מעגל. וגם חזרת שוב כדי לתמוך בהם בימים ששבו מהשבי, וגם עכשיו אתה ממשיך להיות איתם, אתם ממשיכים להיות איתם במרפאה שהקמתם במקום המגורים החדש שלהם בקרמי גת.
נכון.
ובשלוות העצמה בעוד השרון, טיפלתם במקביל באנשים שהטראומה שחוו דרשה טיפול באשפוז.
כן. למרות שזה היה מיעוט. באמת הרוב הם במרפאות.
כן.
היה כזה עשו, הרי כותרת הייתה, היה המון רעש על זה, עשו כותרת גדולה בוויינט, ובזה שכאילו, ניצולי מסיבת נובה מאושפזים בכפייה, וכזה עשו המון המון, זוכרת את זה? שכזה היו כותרות כאלה, ועשו מזה המון המון רעש, וכרגיל היו אנשים שמצאו עוד דרך לנגח את הפסיכיאטרים הרעים שמאשפזים, לא רק הם עברו את הטראומה הזו של נובה, ועכשיו אתם גם מאשפזים אותם בכפייה, ומעבר לזה שזה היה מספר 15 אלפים שכתוב בעיתון, אני לא מכיר אף אחד כזה, אבל בוא נניח רק שזה נכון, אז כזה, איפה עוד 5,000 מי שנמלטו במסיבה, הם לא היו באשפוז, הם
נכון.
היו טיפול במרפאות ובכל מיני מקומות אחרים.
וואו, כן, האופן שבו לפעמים דברים מצטיירים, מוצאים דברים מהקשרם לגמרי.
כן, באמת חושבת על זה, כאילו, באמת האירוע הטרור הכי מטורף שקרה ב-75 שנה האחרונות, 5,000 מי, 4,000 מי, זה היה המספר, אחוז נורא גבוה על סמים פסיכודליים, זה די מפתיע שרק 15 הגיעו לאשפוז.
נכון,
כאילו, זה מספר 200, קטן. זה כן, כי אתה בתוך טריפ, ואז עוד אתה נכנס לטריפ של המאה. ואנחנו גם באמת רואים, זה כאילו מפתיע, כי אנחנו מדברים, כאילו יש שתי חזיתות של טראומה, העוטף ונובה.
כן.
והם חוו דברים נורא נורא שונים, ומההתנסות שאנחנו רואים בשלוות, אני חושב שאני משקף דעה גם של הקולגות שלי, הנובה ספגו את זה יותר גרוע. כאילו למרות שניר עוז, זה קיבוץ שאני באמת מלווה, שליש מהחטופים שלהם, כמעט אחד משלושה, בין אחד לארבעה, אחד לשלושה אנשים נרצח או נחטף, הטראומה הקהילתית היא מטורפת, בנובה כאילו הם חוו איזה משהו שהוא לא רק קשור לסמים, זה גם היה שם איזה מין, כל תהליך הטראומה היה כל כך אחר, והם מביאים איתם איזה PTSD, פוסט טראומה, כל כך בוערת, שאנחנו הרבה פחות רואים בקיבוצים ובמושבים.
מעניין, איך אתה מסביר את זה לעצמך, איך אתה מבין את זה?
יש איזה חלק, אני חושב, נורא טכני, זה נורא מה שאני אומר, אבל כאילו זה המציאות הנוראית שאנחנו חיים בה. בני רוז, בעצם היו לך שתי אופציות. או שאתה עכשיו במנהרות, או שניצלת, ואם ניצלת, הרוב הגדול של האנשים החזיקו חזק את הדלת של הממד, וכאילו רק, אפשר להגיד על הרק הזה תכף משהו מדהים בעיניי, אבל הם רק נלחמו במחבלים של החמאס שניסו להיכנס. ולהרבה משפחות העבירו שם 12 שעות בפחד אימים, אבל הם העבירו אותו בתוך הממד. וזה נורא נורא מפחיד, אבל בסוף אתה רואה ממד. ודיברתי גם עם משפחות שיצאו החוצה, ומבחינתם כל האירוע הזה שכל המדינה מדברת עליו, הם לא לגמרי, הם היו תקועים בממד 12 שעות, זה היה נורא מפחיד. אבל הם לא ראו אותה, הם לא קיבלו את הסרטונים האלה בתוך כדי, והם לא הבינו מה קרה, וחלק אומרים, אנחנו יוצאים מהקיבוץ, ופתאום אנחנו רואים שהקיבוץ שרוף. אבל הם לא, הם כאילו היו שם ולא היו שם. בנובה, הם היו לגמרי בתוך זה, אנשים בתוך 6 שעות עברו מסצנה לסצנה, מסצנה לסצנה, ממש סרט מטורף של טרנטינו על סמים, שכאילו אנשים מטופלים מתארים, כאילו אומר, אני זוכר שמטופל אומר לי, אני רואה רכב מתופף באוויר כמו בסלור מושן, כמו בסרטים של רמבו, והם גומרים את הסצנה הזאת ויוצאים ממנה כזה במזל, ואז הם רצים באיזה שדה, ומטופל אחר מספר לי, דברים שאנחנו מכירים מהסרטים, הוא רואה את הרגבים הקטנים של האדמה שקופצים מסביבו, וכאילו, ממש כמו שרואים בסרטים כאלה,
ממה מקלים, העיריות?
בדיוק. והם עוברים עוד אירוע, ועוד אירוע, וזה לא נגמר, וכאילו שעות של הימלטות, ושעות של כמעט, ובדרך, כשהם בורחים, הם רואים את המכוניות השרופות, והם רואים, בואו ננסה את זה לכל אנשים, הם רואים מראות מחרידים,
כן.
והדבר הזה הולך ומצטבר, אז הם כאילו קיבלו תמונה נורא נורא שונה של היום המזווי הזה. אני חושב שבגלל זה אנחנו רואים אותם עם הסתמנות, שוב, לא, אני מדבר ככלל, לא פר בן אדם, הרבה יותר בוערת, כאילו ממש פוסט טראומה, וגם כמובן אפשר לדבר על הקהילתיות, יש את הקיבוץ מחזיק, הקיבוץ מאחד, הקיבוץ נותן לך איזה קנה מידה ששומר עליך, שם אנשים היו בגפם בודדים, איבדו חברים, לפעמים על סמים פסיכודליים שבטח לא תורמים להתמודד עם אירוע כזה.
יאללה, מטורף, מטורף. אני חושבת שמהר מאוד הבנו כולנו, שמה שמתרחש במלחמה הזאת, שונה מכל מה שנדרשנו לו אי פעם. ואני חושבת שהרבה אנשי רפואה, בוודאי גם אני, הרגשתי שממש יש לי צורך בשבילי, בכלים חדשים של איך לגשת לאנשים, איך לטפל בהם, איך להתמודד איתם, ועושה רושם שגם אתם הבנתם את זה, כי בשלוותה נעשית עכשיו הרבה עבודה על הכשרות, על הכשרת צוותים רפואיים וצוותים פסיכולוגיים להתמודדות עם טראומה. גם שלמה מנדלוביץ' וגם רינת ידידיה מובילים פרויקטים ששותפים בהם בעצם אנשי מקצוע מכל קשת המקצועות בשלוותה וגם אתה, יוזמות שהמטרה שלהם היא לתת הכשרה שהיא מאוד מעשית ותכליתית לזמנים האלה. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה גם את פרויקט עמית נפש, למתן כלים לסטודנטים לרפואה ולפסיכולוגיה, לעזרה ראשונה נפשית.
נכון, על שם עמית מן, צריך גם להגיד.
על שם עמית מן, הפרמדיקית מבארי. רעיון שלך, רעיון כל כך מרגש.
תרומה שלי, כן. בסוף אישור של המשפחה. אני בורג מאוד קטן שם, אבל אם כבר נתנו קרדיט, אז גם צריך לתת קרדיט לדוקטור עידו לוריה, מנהל המרפאות, שהוא גם האבא של כל הפרויקטים האלה. ההתחלה של זה, אגב, היא הייתה, אני לוקח את זה רגע שמיני באוקטובר, שלכולנו ברור שזה האירוע, כאילו, הפסיכיאטרים לא רגילים להיות בחזית של שום דבר, אנחנו לא הרופאים שנמצאים בחזית, ופתאום יש אירוע שברור שאנחנו הולכים לשחק פה תפקיד הרבה יותר מרכזי, ומתחיל איזה מין צימאון מטורף ללימודי טראומה, וכאילו כולם מתחברים לזום כל ערב, כל אנשי בריאות הנפש, יושבים ורואים זומים, וכל מיני אנשים מעבירים כל מיני זומים יותר טובים ופחות טובים, אבל באמת איזה רצון אדיר 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 ללמוד, שבאמת פרופסור שלמה מנדלוביץ' ואידולוריה, הם זיהו נורא מוקדם ואמרו, אוקיי, אז בוא נארגן את זה, אז בוא נקים את בית ספר עמית נפש באמת לסטודנטים פסיכולוגיה ורפואה, ואת פרויקט הומיה שהוקם עם אוניברסיטת קולומביה, ופרופסור יובל נריה, שהוא ככה איש מאוד, מאוד מיוחד בפני עצמו, להכשיר מטפלים, מטפלי בריאות נפש מנוסים ורגילים, ולחדד את הכלים שלהם לטראומה, באמת לתת את הכלים האלה, שזה דברים נורא נורא חשובים, אבל בסוף את יודעת, ככה גם שמעתי את הפודקאסט שלך עם איתי, ובסוף אני זוכר שכשעלינו על המטוס לאילת, 12 לאוקטובר, 5 ימים אחרי הטראומה, ואנחנו בחרדה נוראית, היינו צוות של 8 אנשים, באמת באיזה חרדה ממי אנחנו הולכים לפגוש, ומה אנחנו יכולים לתת להם, אנחנו עולים למטוס, ואני זוכר שאנשים עושים דאונלוד לפודקאסטים, כדי שהם יוכלו לראות, כאילו, ליוטיובים האלה, כדי שהם יוכלו לראות אותם בטיסה, וכאילו לקבל, ושאלו נראה חבר'ה, כאילו, בואו, אנחנו מלחיצים את עצמנו, וגם הצוות שלפנינו, אנחנו נהיה צוות השני, הזכרת את זה, הצוות שלפנינו חזר די מזועזע, כי הם היו שם באמת, הם הגיעו ביום השני, השלישי, הם הגיעו ביום שלישי, ודיברנו איתם יום קודם, ופחדנו קודם, אחרי השיחה איתם עוד יותר פחדנו. אבל כשהגענו שם למלון, מלון ים סוף, שגם להם הגיע קרדיט, כי הם היו מדהימים, כשהגענו שם למלון, ופתאום אתה מבין, שכל הכלים האלה, הם איזה בשוליים, הם, זה לא העיקר, העיקר זה כמו בכל פסיכולוגיה, אתה לשבת עם אנשים, להיות שם בשבילם, להקשיב, common sense טיפולי, כאילו כל מיני דברים ש... אתה לא באמת יכול לשמוע הרצאה וללמוד אותם, זה לא שההרצאות היו רעות, אבל זה לא היה לב העניין. בסוף אתה גם לא חייב להיות פסיכולוג או פסיכיאטר, יש שם הרבה הרבה לב, פשוט הרבה לב.
בדיוק, מה שנדרש פה זה לא הידע והשכל.
כן, כן, זה תמיד תורם בסוף, ובטח במקרים הקשים, וזה לא שזה לא, אבל בסוף אתה צריך להיות שם.
ממש, ממש, אני ממש ממש מסכימה. אז בעצם, אני רוצה להזמין אותנו היום לדבר על ימי המלחמה מתוך העולם של בריאות הנפש, על פסיכיאטריה אקוטית, לעיתות משבר, טיפול נמרץ פסיכיאטרי, מה שהבנו שבעצם נדרש פה, איך באמת ניגשתם לסיטואציה, במה הטראומה הזאת שונה, ואיך הטיפול שניתן הוא בעצם שונה ומותאם, מה היו הדברים שאנשים מבקשים מכם, ואיך מתאימים את העזרה לצורך, איך מייצרים תהליך ומקיימים אותו, בתנאים כל כך קיצוניים ולא ודאיים. ואני מזמינה אותנו גם לדבר עלינו, על מה זה עבורנו להיות לצד כאב כל כך גדול, וטראומה כל כך עמוקה, ולהציע טיפול שהוא כל כך אינטנסיבי, כמעט בלי הפסקה, ועם טשטוש של ההפרדות. איזה כלים חדשים אנחנו מבקשים, ומה התוכן בעצם בהכשרות הנרחבות שאתם מקיימים. ומעבר לכך, איך הזמנים האלה משפיעים עלינו כאנשי רפואה? איך אנחנו ממלאים את מאגרי הכוחות והחמלה? איך נשמרים מטראומטיזציה משנית לנפשותנו שלנו? מזמינה אותנו לדיבור על מלחמה והחלמה. מה אתה אומר?
וואו, איזה רשימת שאלות.
נתחיל, נראה לאן נגיע.
כן.
אז בוא נחזור באמת למלון הזה, למלון ים סוף, והמפונים נראו. איזה
חוויה מדהימה זאת, יודעת.
איזה תמונה נחרטה לך משם, אתה זוכר?
וואי, יש לי אין סוף ככה תמונות שילוו אותי, אני מניח עד יומי האחרון, אבל זה כאילו, זה תמונות נורא מנדיין כאלה. אני זוכר שנכנסים למלון, עם העתיקים וזה, את יודעת, כאילו עוד לא מופסים, ואתה עומד מסתכל ועוברת לי מחשבה בראש, כאילו אנחנו בנקודת זמן הזאת ידענו עליהם קצת יותר מה שהם ידעו על עצמם. כי שוב, לכל אחד היה את הנקודת מבט שלו, אנחנו קראנו בוויינט מה קרה לכל הקיבוץ, והם כאילו אנשים היו עדיין אוספים את החפצים שלהם.
וואו.
אתה מסתכל ואומר, וואו, אלה אנשים שעברו את כל הדבר היום והנורא הזה, ואתה נכנס למלון, והכל הכל בסדר. כאילו ברגע הראשון זה ברור שלא הכל בסדר, אבל אתה מסתכל עליהם, אתה רואה התנהלות, אתה רואה אנשים זזים, אני זוכר שאפילו התקשרתי לאשתי בערב של היום ראשון, אמרתי לה, תשמעי, אם לא הייתי יודע, כאילו, מי גר כרגע במלון, זה היה יכול רגע לעבור רגיל. אתה יושב על הבר, באמצע המלון, אתה מסתכל על אנשים, וכאילו אנשים עוברים, אנחנו מדברים על יום, זה היה עם שישי, אני הגעתי ביום חמישי, זה היה עם שישי כזה, עוד לא עבר שבוע. ואתה רואה אנשים עוברים ומדברים וצוחקים, וכאילו הכל בסדר, עם כל מיני אנקדוטות ביזריות. נגיד, פתאום כלב שעובר במסדרון דופק כזה באמצע הלובי, מלון חמישה כוכבים, משרות האלי ים סוף, וכאילו זה לא קורה במלון בדרך כלל. יש איזה מין קטע כזה, שאנשים פתאום, אנשים הולכים ופתאום נותנים איזה חיבוק, שהוא טיפה יותר מדי ארוך, וטיפה יותר מדי ככה, את מרגישה, הוא קורן אפקט, קורן, כאילו אתה מרגיש את ההדף הרגשי שלו מהחיבוק הזה. אני זוכר שיצאנו משם ביום חמישי, הצוות כזה בשוק שלנו מהיום הראשון, הייתה שם הסצנה, כל כך, כל כך פשוטה, אבל כולנו עמדו לנו דמעות בעיניים, עכשיו חיכינו למונית שתחזיר אותנו למלון שלנו, ופתאום מוצר איזה אוטו בדרייבווי של המלון, ויוצא קצין צעיר עם רובה, והוא מתקרב לכניסה של המלון, ופתאום יוצאים החוצה שלושה ילדים, וצועקים אבא, וקופצים עליו ומחבקים אותו, ושוב זה יום חמישי, ואנחנו עמדו לנו דמעות בעיניים, כי אנחנו לא יודעים מי זה אבא הזה, אנחנו לא יודעים מי זה הילדים האלה, זה לא היה קיבוץ נירו, זה היה שם גם קיבוץ נירו, אבל כאילו היה משהו בדבר הזה, כי יש שם הילדים שאבא שלהם לא יחזור, הוא עדיין שם, הוא כבר לא, וכאילו זה היה משהו ברגע הזה, כזה סצנה פשוטה, אבל אני זוכר את הצמרמורת, כולנו הרגשנו גם איך לכולנו יש את הצמרמורת הזאת, כאילו כל רגע הכי פשוט, הוא כל כך טעון רגשית, הוא כל כך טעון רגשית לפעמים, כי הוא טעון רגשית, ולפעמים כי אתה שם אותו בראש, בקונטקסט המטורף, והלא יאומן של האירוע הזה. אבל זה כאילו המקום שבו אתה אומר, וואו, בשביל זה למדתי להיות פסיכיאטר, שזה למדתי להיות בריאות נפש, זה היה התגשמות של המקצוע שלי, זה הפיק של הקריירה שלי, להיות פה ועכשיו ולעזור.
כן, וואו, אתה יודע, אבל יש שם משהו, נגיד, גם אני זוכרת כל מיני רגעים שאמרתי, טוב, בשביל זה כל מה שהיה עד עכשיו, בשביל זה כל מה שהיה עד עכשיו היה שווה לאכול את כל הקש הזה, ולעבור את כל הדרך הקשה, דרך החתחתים הזאת, כל המיליארד תורנויות, אבל הרבה פעמים רגעי הקצה האלה, ועולים לי לראש באמת השבעה באוקטובר בבית החולים, שגם הייתי כוננת באותו יום, הייתי בתל השומר, והשבים והשבות, ועוד מיני אירועי קצה שיצא לי להיות בהם, משהו שהוא מאוד אמביוולנטי, מין דבר והיפוכו, אולי אמביוולנטי זה לא המילה פרדוקסלי, מצד אחד, בשביל זה, זה התגשמות הדבר שלשמו התכנסנו, ומצד שני זה נורא נורא קשה. הבו זמנית הזאת, זה לא לעמוד באיזשהו טקס, הנה עכשיו אני מקבלת את פרס ה-whatever, וכולם עומדים ומוחאים לי כפיים, הנה התגשמו אותה, קיבלתי את האוסקר, אלא כל נסיבות הדרך שלי הובילו אותי לסיטואציה הזאת, שהיא סיטואציה מאוד מאוד קשה וכואבת, וברור לי שהיא תשאיר עליי צלקות.
כן, אני מבין מה את אומרת, אני עכשיו באומיה, בבית ספר הזה ללימודי, בית ספר הלאומי ללימודי טראומה מתקדמים, לא זוכר בדיוק את הטאגליין, אבל כאילו אני צריך שדיברתי עם חברי הקבוצה שלי ואמרתי, אתם יודעים מה, אני מבין בראש, אני יודע מה זה טראומטיזציה משנית, אני מבין בראש את הקונספט, אני מבין איך זה יכול להשפיע עליי, אני לא מחובר, יכול להיות שאני עושה את זה כי אני מנתק, אני בכלל לא מחובר לדבר הזה, אני מרגיש שבאיזשהו אופן, ואני חושב שאגב, כל אחד במדינה מרגיש את זה, אני צריך את הצלקות האלה. זה בדיוק, אני חושב, המקום שגורם לכל אחד לשבת ולפתוח את הסרטונים המזעזעים האלה של חמאס, שברור שהם רעילים לנפש, אתה צריך את זה בשביל לבוא, זה חלק מלהיות באירוע, אנחנו כאילו...
אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו מכל הסרטים האלה, אני והחבר'ה וזה, הבריתות דם. אני צריכה כאילו לפצוע את עצמי, כדי לערבב דם עם דם, כי ככה נהיה אחים.
נכון. נכון, זה...
אני צריכה כאילו לפצוע את הנפש שלי בסיטואציה הזאת, כדי שמשהו יגיר ממנה, שיתערבב עם הבן אדם השני, וככה נרפא אחד את השני.
אני יודע מה יגידו אחי הפסיכולוגים, או עוד יותר הפסיכולוגים האנליטיקאים, כי יש איזה מין תפיסה יחסית מודרנית של טיפול, זה לא פרויד, אנחנו מדברים על ה-30 שנה האחרונות בפסיכולוגיה, שאומרת שבטיפול אתה לא מעביר את המטופל תהליך, אתם ביחד עוברים תהליך, ואתה לא תוכל להעביר את המטופל תהליך, בלי שגם אתה בעצמך תבקר במקומות בלתי נסבלים עבורך, שלפעמים הם לא בדיוק המקומות של המטופל, הנפש שלך תמצא את המקומות הטראומטיים שלך, שמקבילים למקומות הטראומטיים שלו, ובלי שאתה תעשה איזושהי גדילה, הוא לא יעשה את הגדילה שלו, ולכן טיפול עבור המטפל תמיד חייב להיות משהו כואב וקשה, אחרת לא קורה שם טיפול, זו תפיסה ככה נורא משמעותית,
וואו.
בשנים האחרונות, כן, זה חלק...
פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה,
כן,
זה נורא, כזה... אבל זה מהדהד לי אינטואיטיבית כל כך נכון, עם, אתה יודע, סוג הטיפול שאני עושה במחלקה, לטפל בחולים פנימיים, אבל יש בזה משהו כל כך עמוק, מטופלים שאני באמת, משהו שם, כאילו נכנסים לי ללב, נכנסים, כל הביטויים האלה, יש להם המון מאוד פלסטיים, אבל אנשים האלה שנכנסים לי ללב, באמת קורה שם הטיפול מסוג אחר, והוא משנה אותי, שנינו יוצאים בסוף התהליך הזה אחרים.
נכון, כאילו אתה לא יכול לשנות את המטופל בלי להשתנות.
כן.
לשנות את המטופל זה אפילו נשמע קצת טכני מדי.
כן.
אבל לעבור דרך, כאילו המטופל לא יכול לעבור דרך ואתה תעמוד במקום.
נכון, אנחנו ביחד בדרך, אי אפשר שאחד יעשה תהליך והשני יישאר סטטי.
נכון. הייתה לי איזה מטופלת ככה, שאני חייב לה המון, שהתיחה בי.
כן.
אמרה לי, אני עושה פה מאמץ להשתנות, ואתה לא זז.
מה אתה אומר?
כן, צדקה, אני חושב שהיא צודקת, צדקה. בסדר, עשיתי מאמץ, עבד טוב בסוף.
וואו, אני גם חושבת שבאיזשהו מקום, בעומק של הדברים, בתור אנשים שנמצאים ליד אנשי רפואה, ואנשי בריאות הנפש, שנמצאים ליד אנשים ברגעים מאוד מאוד כואבים, אנחנו יודעים... באיזושהי אמת עמוקה, ואולי אפילו לא לגמרי מילולית, ואולי יש איזושהי אמת עמוקה שבה אנחנו יודעים שהכאבים האלה זה מה שמצמיח אותנו, שככה אנחנו גדלים, שאלף אין חיים בלי כאבים, ובית הכאב הזה מלמד אותנו דברים שאי אפשר ללמוד אותם אחרת, ולכן אנחנו לא נמנעים שם.
כן, זה מזכיר לי משפט שאמרתי אותו המון פעמים, הוא תלוי לי, ויסלח לי הכותב רומן גרי שאני קצת מעוות את דבריו, זה תלוי לי בחדר עבודה בבית מעל השולחן, לא זוכר מאיזה ספר זה של רומן גרי, אני כל פעם שוכח, אז כדאי שאני אזכור את זה אם אני מצטט אותו כל כך הרבה, אבל הוא כותב, הילדים שמתמכרים להרואין משקרים לעצמם, כי הם בעצם מתמכרים לאושר, והאושר מפורסם בזה שהוא כל כך חסר, אבל אני לא צריך להיות מאושר, אני מעדיף לחיות. ויש משהו בדבר הזה שכאילו, החיים באמת, כאילו, זה לא שאנחנו לא רוצים להיות מאושרים, אבל זה לא החיים.
כן.
החיים, יש משהו בכאב שזה לחיות, כאילו יש משהו, בדיוק המקומות האלה, מהשביעי באוקטובר ועד היום הרגעים האלה, שבהם אנחנו, המומנטס האלה שאנחנו נפגשים עם מטופלים, ולרגע נוגעים בכאב, זה הדבר. כאילו זה לא משנה אם אתה פנימאי או אם אתה פסיכיאטר, אלא היכולת להיות שם מישהו, היכולת להיות מין משענת רגשית עבור מישהו, ובאמת להיות איתו באותו רגע, כאילו, בסוף, זה ככה תואם לכל מיני תיאוריות סוציולוגיות, בסוף אנחנו יצור חברתי, ואנחנו פה בשביל האחר, המשמעות שלנו מגיעה מתוך בשביל מה אנחנו בשביל האחרים, ואז במקום הזה אתה כל כך, זה כאילו יש בזה משהו נורא הפוך מאלטרואיזם, שלפעמים הולך עם רפואה, ואני חושב שזה באמת לא, קשור ל... אתה מתמלא במשמעות, אתה מתמלא באיזה מין חיות כזאת, אומר, אוקיי, הנה יש לי, נכון, אני עושה משהו.
נכון, אני חושבת שאתה יודע, הרבה פעמים, האופן שבו אולי תרבותית, אני אפילו להגיד, כאילו המרדף אחרי האושר, הוא באמת מאוד מתעתע. וצורך קיומי שקיים לכולנו, לדעתי ברמה של צורך באוכל, שינה, ברמה קיומית כזאת, זה צורך במשמעות. בגלל זה אנשים שאין להם משמעות בעשייה שלהם, משהו מאוד עמוק חסר להם, ויש באיזשהו חוסר יציבות, מרחפים להם בחלל בלי, ואנשים שיש להם משמעות, זה מחזיק אותם ומעביר אותם גם דרך קשיים מאוד גדולים.
אני לגמרי מסכים, יש כאילו את פירמידת מסלו, שכאילו נכון, יש לה את הבדיחה עכשיו עם וי-פיי, אבל לא משנה, כאילו אוכל, שתייה, ביטחון, בסוף משמעות. אבל אני חושב שזה כאילו אמירה, שהיא נורא נגיד, נכונה באפריקה, כשבאמת אין אוכל ומים. כן. לנו אין בעיות כאלה. נכון. גם כשיש לנו בעיות, אין לנו בעיות.
נכון.
ואצלנו הפירמידה הפוכה, ואז יש את המשפט הזה שאני, סליחה שאני לא זוכר מי אמר אותו, אם יש לך בשביל מה, אתה תמצא את האיך.
ניטשה.
כאילו, זה ניטשה?
כן.
אז אוקיי, אז ניטשה. אז מעולה, תמיד כן. טוב לצטט את ניטשה, נכון? אבל זה באמת, אני מסכים איתך, זה כאילו זה, אתה תתמודד עם זה, כי כן. יש בשביל מה.
כן, אני חושבת שבאמת הרעב שלנו בחברה שלנו, הוא רעב למשמעות.
כן.
כי אנשים באמת, הרבה פעמים היום-יום שלהם הוא כאילו, הוא נהדר, הכל מאוד נוח, הבית מרווח, האוטו חדש, המקרר מלא, המזגן מחמם בדיוק לטמפרטורה הנכונה, הכל קיים, הארון מלא והכל יש, אבל קמים בבוקר וממלאים את היום-יום במשהו שחסרה בה משמעות, ואולי זו המחלה של התקופה של העידן המודרני, מערבי, ואולי במובן הזה הכאב הנוראי, של השבעה באוקטובר, או כאבים אחרים שאנחנו עוברים אותם, באיזשהו מקום דוחפים אותנו, למקום שבו העשייה שלנו, מתמלאת במשמעות, וזה מה שמאגן.
וזה מה שמאגן, כן, נכון. את גם רואה, אני חושב שזה, את מסתכלת על הרוח ההתנדבות הישראלית כן. המדהימה, ואיך אנשים מוכנים לתגן שניצלים, לשלוח אותם לחיילים.
ולחבס, ולהוביל, ולתת, כן.
רק באמת לתת לך איזושהי תחושה, שאתה חלק מהדבר, מההתמודדות הלאומית הזאת.
נכון, לגמרי. תגיד, בתור פסיכיאטר, אתה בא עם סק כלים, או עם תיק כלים, מאוד נרחב, מפסיכותרפיה על שיטותיה השונות, ועד טיפולים תרופתיים. טיפולים תרופתיים נגד חרדה, נגד דיכאון, יש הרבה תרופות פסיכיאטריות. מה הרגשת שמשמש אותך ברגעים האלה, בימים הראשונים האלה, בתקופה הזאת של הפסיכיאטריה האקוטית, של הטיפול הנמרץ הפסיכיאטרי?
זו שאלה שכאילו, את ניסחת את זה, נכון? זה ברגעים הראשונים האלה, אנחנו מקיים את השיחה היום, 8 בפברואר.
כן.
ואין ספק שהתרופות הן היו הכלי הפחות משמעותי.
מה אתה אומר?
כן, אני מספר הפעמים שהוצאתי את ה... בשלום תפורת, הוצאתי את פנקס המרשמים,
כן.
הוא ספור לעומת המגעים שהיו לי עם, בכלל, באילת, לא רק עם חברי קיבוץ נירוז, וגם בתוך הקיבוץ, היו כמה אירועים פסיכיאטריים פאר אקסלנס, ראינו אנשים שנכנסים למצב מאני, ראינו אנשים שלא ישנים במשך שבועות, אבל גם אז בדרך כלל ההתערפות התרופתית הייתה מינורית.
אוקיי.
אני חושב שבחודש האחרון, ואנחנו נראה את זה הרבה יותר בחודשים הקרובים, התרופות יחזרו ויקבלו את מקומם. כי בעצם, אם ניקח רגע את קיבוץ ניר עוז בתור מודל, הוא לא היחיד. הם היו תקועים עכשיו כמעט 4 חודשים, 3 חודשים במלון. והייתה שם, אני זוכר שגם אמרה לי את זה, אחת מחברות הקיבוץ, אתה כל הזמן עדיין מחזיק את עצמך. אתה בחדר ואין מקום, הכל הרגיש הרעי והאדרנלין עדיין זרם. יש להם עכשיו בתים, כן. אינם רחוקים מאוד ממה שהיה להם, אבל יש להם בתים.
כן, בקרמי גת.
בקרמי גת, ושזה אגב גם מדהים, כי הגעתי לשם שבוע שעבר, אתה מאוד מסתכל, זה בניינים כאלה, את יודעת, בניינים מודרניים, 17 קומות, כזה כן. בניינים דומים אחד לשני, הכי הפך מקיבוץ שיש, כאילו כן. זה בדיוק הפוך. אבל יש בית, ויש כן. איפה לשים את החפצים, ויש רגע איפה, ועכשיו יש לה זמן, כאילו עכשיו, הגוף, הנפש, המצב, יכול לאפשר, לכל החרדות רגע להתפרק. ואני חושב שעכשיו אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר, ואמרנו את זה, אנחנו אומרים את זה כבר כמה חודשים, זה ייקח את הזמן שלו, אבל אנשים עדיין מחזיקים את עצמם, ובחודש האחרון אני כבר מוצא את עצמי משתמש בתרופות יותר. גם כי, גם בתפיסה הפסיכיאטרית, מה שאנחנו יודעים, אנחנו כבר מתחילים להיות מספיק זמן מהאירוע, כדי להבדיל בין מי נמצא בתוך תהליך החלמה טבעי, שזו רוב האנשים, לבין מי לא מתקדם, מי נתקע. ואנחנו יודעים שמי שעדיין קצת תקוע אחרי 3 חודשים, הסיכוי שלו להמשיך להתקדם הולך ופוחת. אז שם כבר הרבה פעמים אין ברירה, אלא בכל זאת
כן.
לרשום משהו.
כן.
על כל הסטיגמה וכל
הקשיים. כן, 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 כן. סיפרת לי משהו שמעניין אותי שנדבר עליו קצת. אמרת משהו שמאוד התחברתי אליו גם מהחוויה שלי, שמהר מאוד הגבולות התשתשו שם, ומצאת את עצמך מחבק אנשים, ומצאת את עצמך נותן את הטלפון שלך, והליווי נהיה הרבה יותר קרוב, ומשהו אני חושבת במימדים הקטסטרופליים של הטראומה, מאוד צמצם את ההבדלים בינינו. מול הטראומה אנחנו כולנו יותר בני אדם אחד לשני מאשר רופא וחולה או מטופל ומטפל.
נכון.
רוצה לספר על זה קצת? איך זה היה בשבילך?
נראה לי שסיפרת את זה. זה בדיוק ככה.
אני חיבקתי את כל השבועות, הם היו כל כך...
שם אני, כאילו, אני לא הייתי בסיטואציה הזאת.
ביקשתי רשות, אבל הם היו כאלה.
כן, נכון. אבל זה... אני חושב שאני סיפרתי על זה באיזה כן, שהיינו הסצנה הטיפולית הראשונה שלי באלת, אנחנו כבר בשדה התעופה בלוד, ואומרים לי, מתי אתם מגיעים, מתי אתם מגיעים, מתי אתם מגיעים, ותכף אנחנו עולים על המטוס, תכף יורדים במטוס, רגע שנייה, שמים את המזוודות, אנחנו צריכים לקבל תדריך מחמה לאלת, כי בדיוק הקימו אותו וזה, תבואו כבר, צריך אתכם, אנחנו מגיעים לאלת, אומרים, מי הפסיכיאטר פה? אתה, צריך אותך עכשיו, יש לנו מטופל במצב מאני.
מי בעצם דיבר איתך? מי עשה איתך את השיחה הזאת?
דיברה איתי הדר, שהיא עובדת רווחה של קיבוץ ניר עוז.
אוקיי.
יש שם הרבה אנשים מדהימים, אבל אני עבדתי עם שתי בנות מדהימות, הדר וזיו, שהם ככה תפסו איזה תפקיד, למרות שבעצמם הם ניצולות של הטראומה הזאת, זיו איבדה את אבא שלה ואח שלה,
נצחו
שניהם, והם החזיקו את הדבר הזה, והם היו מין חוליה מקשרת בינינו המטפלים, גם המטפלים של חוסן, הארגונים שבעצם ממונים על הטיפול, לבין חברי הקיבוץ, כי הם ידעו מה קורה ומי קורה, והם יודעות להגיד, יש פה מישהו שלא ראינו אותו יורד ללובי כבר 3 ימים, אולי כדי שנראה מה קורה איתו. אז הם כאילו קצת, הם עשו עבדה מדהימה, ועוד בהתחשב מאיפה שהם הגיעו.
אני שמחה שהקרדיט ניתן.
מה זה?
אני שמחה שהקרדיט ניתן בשיחה.
הכי מגיע להם בעולם, הרבה יותר מלנו לדעתי. אז הדר תפס אותי ואומרת, יש מישהו שאתה חייב לראות, ואנחנו ככה תפסים איזה מטופל, נצינת הפרט לא ניתן יותר, אבל האיש במצב באמת מניפורמי, והוא לוקח אותנו לסיבוב, עכשיו, פסיכיאטר, יש לי משרד, חדר, אנחנו לא קוראים לזה משרד, אנחנו קוראים לזה חדר, יש לי חדר בשלוות,
כן.
עם התמונות שאני אוהב, וכאילו, כן. הסטינג הטיפולי,
קופסת הטישו,
קופסת הטישו, אז בדיוק, יש לנו את הסטינג הטיפולי שלנו,
כן,
אנחנו מאוד מקפידים עליו, נגיד אם מטופל פונה אליי, מזרון, אני אומר לו, בוא, זה לא המקום לדבר, בוא ניכנס לחדר, ונדבר על זה כמו שצריך, לא עושים איזה, ופתאום אני רודף אחר חובות האלה, והוא מספר לי, ברור, הוא במאניה, אבל התכנים הם תכנים מתוך 7 באוקטובר, הוא מדבר על זה שהוא צריך לישון עם הצ'טה, מתחת לכרית, ושהוא חייב לשמור, והוא היה בטראומה נוראית, כי לא משנה כל הסיפור, אבל לא היה לו איך להגן על עצמו בממד, הוא היה בחרדה נוראית שלא עזבה אותו. ואני והדר מתרוצצים, ככה מאחורה, מנסים להחזיק אותו, ובאיזשהו רגע אנחנו חוזרים למלון, וקורית שם אינטראקציה, אני לא אכנס לכולה, אבל כאילו פתאום, אתה לא יכול שלא לחבק, כאילו פתאום יש שם איזו התפרקות טוטלית, וגם הוא בוכה, וגם הדר בוכה, וכאילו איזה מין איזה חיבוק כזה משולש, זה אנשים שפגשתי לפני שעה, לפחות, וכאילו אתה, כן, כאילו כל הדיבורים על, אני זוכר שדיברו איתנו על זה, כאילו תשמרו על עצמנו, זה כאילו, זה יקום אחר, זה פלנטה אחר, זה בכלל לא שייך לפה.
נכון.
כאילו, אני אגיד למתמחה, כאילו מתמחה שימסור את הטלפון שלנו, אתה עושה טעות, אתה לא מגן על עצמך, כי כשתקבל את הטלפון ב9, בדיוק כשאתה צריך רגע לנשום, אתה צריך לשמור על עצמך. אבל שם זה היה, הרעיון הזה היה כל כך ביזר, מה פתאום שאני אתן את הטלפון? הגיהנום הזה שהבן אדם עבר, ואני אגיד לו, לא, לא, אני...
כן.
לא, בסדר, יאללה.
נחכה לשבוע הבא.
כן, בדיוק. That's our time, כמו שאומרים, יש איזו סדרה כזאת, נכון? כאילו, אז הכל מתרסק, פגישות זה לא פגישות, כאילו זה לא שעה. והסטינג גם, טיפלנו, היינו שם 8 אנשי צוות, נגיד, בתוך המלון, אין לך חדרים. השתלטנו גם ככה על החדר של מנהל המלון, ישבנו לו בחדר, הרגנו אותם. אבל כאילו, חלק גדול מהטיפולים, זה על שפת הבריכה, זה בכל מיני פינות כזה, בלי שום סטינג, ואנשים מספרים לך את הסיפורים הכי מזעזעים בעולם, בנוף, זה כאילו, בנוף הפסטורלי של אילת, הרי אדום ברקע.
זה אבסורד.
ממש, זה סוריאליסטי, זה פשוט סוריאליסטי.
איזה דיסוננס, יושב על הבריכה ושומע זוועות של טבח.
כן, כן, יש, זה מדהים איך המוח זוכר, נכון? כי אני בטוח שגם לך זה קרה עם ה... כאילו, הייתי שם, בסבב הראשון הייתי שם 4 ימים, אתה זוכר פריים.
בטח,
זה כאילו יש לך,
כן, היא שבורה,
זה פריים, מקוטעת. כן, כן, זה כאילו מדהים למה דווקא הפריים הזה, וכאילו לפעמים אתה מבין, ולפעמים לא כל כך.
כן.
אבל...
ותגיד, אני נגיד גם דיברתי על זה בשיחה המשותפת של איתי ושלי, שזה היה מבחינתי חוויה מאוד מרעננת על איך עוד אפשר לעשות רפואה, וכמה טובה הרפואה יכולה להיות. הרגשת ככה לגבי הפסיכיאטריה, שאפשר לעשות פסיכיאטריה גם ככה, וכמה טובה היא יכולה להיות? שאנחנו מרפים אולי מהסטינג ומהכללים, ועושים את הדברים כפי שהסיטואציה מבקשת, עם איזושהי אינטואיציה אנושית על מה נכון לעשות? או שאמרת לו, אנחנו שוברים פה את הכלים, וזה משהו חד פעמי, וצריך לחזור לחדר ולסטינג ולכללים ולשיטה.
את יודעת, אני חושב שזה גם וגם. זאת אומרת, אני לא הייתי עושה את זה עוד פעם, כי אני חושב שלעשות את זה באופן קבוע זה לא נכון.
אוקיי.
זאת אומרת, באיזשהו שלב יש חשיבות לסטינג, כדי שמטופל ירגיש בנוח וירגיש את הביטחון וירגיש יכולת לשתף, אי אפשר להיפגש קבוע על שפת הבריכה. זה היה טוב ביום מספר 5 לטראומה.
כן.
זה לא טוב כטיפול קבוע פסיכותרפויטי, בוא ניפגש כל פעם בבריכה, כשגם מותיית עוברים אנשים, ופתאום אתה יכול לשמור לי רגע על הילד, ואימא, צריך את זה, זה כל דבר במועדו. אין ספק שזה היה התגייסות של כל המערכת במיטבה, וגם היה שם איזה מין חלון זהב, שכבר דיברנו על זה קצת קודם, כאילו קצת התקלקל, אבל היה שם איזה חלון זהב, שכולם רתומים, ויאללה סעו, ונדאג לכל את, כאילו החלומו של רופא, שמישהו אומר לך, תעשה כל מה שאתה צריך. לא סופרים לך זמנים, ולא סופרים לך מגעים, ולא בודקים לך איזה תרופה אתה רושם, וכמה יום, הכל. וגם כולם התגייסו, נגיד, יש שם איזה סיטואציה, יש שם איזה חולה קשיש, שהתרופה שם, פסיכיאטרית שהוא מקבל, היא תרופה נדירה, שכבר באמת אף אחד לא רושם אותה כבר איזה 70 שנה, וגם הוא לא איש מאוד צעיר, זה תרופה מפעם.
רגיל.
ואז אני תופס איזה חייל עם פיקוד העורף, ואני אומר לו, ואמרו, מה שאתם רוצים תגידו לנו, נתנו מרשם, נלך תשיג לו את התרופה הזאת, כאילו אתה יודעת, מין כזה, אז הוא לוקח את האוטו, ומלך ועובר בתי מרקחת, עד שהוא משיג לו את התרופה הזאת.
מדהים.
וזה כאילו חוויה, הלוואי וכל, יכולנו לעשות את זה כל הזמן, כאילו את לפתור בעיות בצורה הזאת, זה היה מדהים.
אתה יודע, זה נורא מעניין, כי זו הייתה גם לגמרי החוויה שלי, מתוך מתחם השווים, וזה מדהים בעיניי, הקטע הזה, הניגודים האלה, נסיעת ההפכים, כאילו של מצד אחד, הטראומה האיומה, מצד שני, הרפואה פתאום מתגמשת, ומצליחה להוציא מעצמה דברים שלא קיימים, בשגרה, כאילו, הערבוב הזה של הטוב והרע, של הטראומטי והמרפא, כאילו, הכל היה שם מורבב ביחד, זה היה באמת... מאוד פוקח גם עיניים מבחינתי, כאילו שהדברים שאני מגדירה אותם כאקסיומות, ככה הרפואה נעשית, זו השיטה, ואין בלתה,
אבל יש בזה גם משהו לא פייר. תחשבי על זה, אני אגיד משהו כאילו קצת מגעיל.
פרובוקטיבי.
כאילו מגעיל. הרי אנחנו יודעים שהמון המון המון ממה שאנחנו עושים הוא לא באמת רפואה. אנחנו ממלאים תפסים, אנחנו ממלאים אישורים, אנחנו כותבים, אנחנו מתעדים, והמון, המון, המון, באמת, חלק ענק מהעיסוק שלנו, הוא לא באמת קשור באופן ישיר לריפויו של החולה.
מה שנקרא להיות עבד של הקמליון.
כן, כן, כן.
כן.
ופתאום, היה שחרור מזה, אני זוכר ששלמה מתקשר אליי ביום שבת, כשאני באילת, ואומר לי, אביב, תתחיל לרשום תעודות זהות. אני אומר, שלמה, אני לא אתה מדבר, אני פוגש אנשים בשפת הבריכה, אני אומר לו, הוא מתחיל לספר לי רגע איפה הוא היה בממד ובמי ירו, אני אומר, לא, לא, עצור, שנייה, מה תעודת זהות שלך?
כן.
לא, אביב, אין ברירה, משרד הבריאות דורש את זה. לא, שלמה, תגיד להם שיבואו לראות מה קורה פה, אי אפשר, זה לא עובד. וזה עוד כאילו, את יודעת, ברמת התעודת זהות, אבל נגיד, ביום יום שלי בשלוותה, אני ממלא חלק גדול מהיום בלכתוב אישורים לביטוח לאומי, ובקשות לזה, ולסל שיקום, וכל מיני דברים כאלה. והדבר הזה ירד מאיתנו,
וזה גם... איזה תענוג זה היה להעיף את הבירוקרטיה בלמעט.
לגמרי.
וואי, איזה כיף זה היה.
לגמרי, ואתה לא צריך להתעסק עם הדבר הזה, וזה היה נפלא. כי אתה באמת עושה פרופ, כל דקה שלך מנוצלת לפרופר רפואה. קצת קינה ברופאים של פעם, אני חושב, שפעם, נראה לי שזה היה חייהם.
כן, בטח היו להם דברים אחרים.
כן, היו להם דברים אחרים, הם צריכים לעשות בדיקות מעבדה לבד ולטעום שתן.
כן, זה היה רפואה כמו שאלוהים מתכוון, בלי כל המטווחים בדרך, לגמרי, לגמרי. בואו ניקח קצת זמן, אם זה בסדר מבחינתך, לדבר על העניין של ההכשרות, שהוא מאוד מעניין אותי הדבר הזה. הוא מעניין אותי בשני רבדים, ואני סקרנית לשמוע מה יש לך לומר. קודם כל, אני חושבת שרפואה במהות שלה היא מקצוע מאוד מלמד, נכון? זה כאילו מקצוע שולייתי, והוא מאוד מלמד, ולהכשיר את הדור הבא, ובתי ספר לרפואה, וסטודנטים לרפואה, וכאילו להעביר את התורה הזאת הלאה. Mm-hmm. זה משהו שהוא מאוד טבוע במקצוע שלנו, וזה נכון. אחד הדברים שאני הכי אוהבת, אני כל כך אוהבת שבאים סטודנטים, ואני כל כך אוהבת העבודה עם המתמחים, שהיא בעצם סוג של חניכה. אז קודם כל, נורא יפה בעיניי, שגם בעת הזאת, שאתם נמתחים לקצוות, מהר מאוד עלה ואיך אנחנו מלמדים את זה הלאה, איך השיעור הזה הופך להיות משהו שאפשר לחלוק אותו, ולא רק נשאר אצל מי שעשה את זה באותו רגע, זה דבר אחד שמאוד מעניין אותי בעצם, מה היה התהליך, איך נולדו התוכניות האלה, איך פיתחתם אותם, איך זה קרה, זה אחד, ושתיים, במובן קצת אישי ואגואיסטי, אני מאוד סקרנית לשמוע ממך, אולי כיוונים או משהו בסיסי או איזה מחשבות שיש לך על רופאים כלליים, על איך אפשר לתת מקום לטראומה שכולנו חווינו באנשים שאנחנו נפגשים בהם.
כן, אני אקדים ואומר שאת שואלת על המנגנונים שבהם זה נוצר, הצורך בער בכולנו, זאת אומרת כולנו הרגשנו, אני עדיין מרגיש את זה, את יודעת, כאילו אני... לכאורה, באיזה חזית של עשייה עם הדבר הזה בפסיכיאטריה, אבל אני עדיין מרגיש את הצורך ושאני לא יודע מספיק, זה גם משהו קצת אומניפוטנטי כזה, נכון? כאילו, זה לא שיש לנו איזה פתרונות קסם, ולא שיש איזה משהו שאתה לוחץ עליו ואתה יודע איך לפתור את הבעיות של המטופל. אז הצורך עדיין קיים, אבל בעוד שהצורך היה קיים אצלנו, באמת בהנהלה של שלוותה, כל מיני אנשים שהזכרנו אותם, שלמה ועידו ו... וצריך להזכיר גם איש בשם דודי חלפון, אבל לתת לו קרדיט. אנשים האלה מקימים, יוזמים את הדבר הזה ומקימים אותו, ובאמת מתחילים להקים אותו בערך שבוע מתחילת המלחמה, כי הם מבינים שהדבר הזה יהיה עם צורך.
מדי.
התהליכים שהובילו לשם, אני לא מרגיש שאני, כאילו זה לא הסיפור שלי לספר, כאילו okay. זה סיפורם, אולי תזמיני אותם. שלמה לסיבוב 2,
כן, כן, סיבוב 2 זה רעיון.
כן, כי ההומייה זה באמת הבייבי שלו, ממש מושקע בזה, גם זה התארגנות מדהימה, מדהימה מבחינת ההתארגנות שלה, זאת אומרת, זה לא היה חפלאפ, אני את הסוף שבוע האחרון, ביליתי בבית מלון בתל אביב עם תורמים, מתחום ההייטק, שתרמו את הכסף כדי שכל הבית ספר הזה ללימודי טראומה יתכנס ל-48 שעות או 36 שעות, 36 שעות ילמד לימודי טראומה ויעבוד וישפר את עצמו. זאת אומרת, זה
מדהים.
אגב, מגיע פה גם איזה קרדיט לאשתי, אגב,
ששחרר את כל הדבר.
זה לא רק הסוף שבוע הזה, במשך חודש, פעמיים בשבוע, 3 שעות אחרי הצהריים, אנחנו יושבים ולומדים. זאת אומרת, יש את הקליניקה הפרטית, כי בסוף יש קליניקה פרטית, אין ברירה צריך להתפרנס, ויש את הבית ספר הזה, וכן, אז מגיע גם קרדיט לאשתי. אני לא יודע איך עומדים בכאילו, הרבה קרדיט, יודעת, כל הנסיעות לאילת, וזה אני...
כן.
אני חושב, תראה, זה לוקח אותי גם לאיזה משהו, יש היום את המגמה הזאת של מה שנקרא טיפולים קצרי מועד, או טיפולים ממוקדים, וזה באמת דבר נורא, יש בזה דבר נורא הגיוני וגם נורא נכון, זאת אומרת, בן אדם מגיע עם טראומה, זה לא משנה כרגע איך זה עם ההורים שלו, אתה רוצה לתת לו כרגע משהו, להפחית את הסימפטומים, לעזור לו, אתה לא הולך לפתור לו את כל הבעיות, אתה רוצה לתמוך בתהליך ההחלמה שלו, אם אתה תפחית לו את הסימפטומים, הקיום היומיומי שלו יהיה קצת יותר נסבל, הוא יוכל לחזור לתפקוד, אז מה אני אוכל לשחק לטובתו, והדברים ישקעו. אז יש את כל השיטות האלה, ובצד שני, את יכולה לשמוע גם קולות, שיגידו, היה בכנס של טראומה קולקטיבית, שהיה לפני כמה שבועות, אנשים האלה, שעברו את הדבר הלא יאומן הזה, ה-indescribable הזה, מגיע להם את הטיפול הכי טוב שיש, שזה טיפול דינמי, קלאסי, אמיתי, בחדר, מי שאומר את זה, אומר את זה מתוך אמונה שלמה, ולרגע אני לא חושב שזה קשור לאגו, או לקיבעון, אלא באמת מתוך אמונה שלמה, שאנשים האלה התפרקו, כדי להדביק אותם חזרה, זה הטיפול שצריך. ואין תשובות, אין כאן נכון ולא נכון, אני בטוח שיהיו כאלה שיצטרכו את זה, ויהיו כאלה שיצטרכו את זה, אבל אני חוזר רגע לשאלה שלך, לבאמת...
אני אספר לך, אולי אני אתן לך דוגמה כדי לכוון את השאלה שלך. סיפרתי פה גם באחת השיחות האחרונות של דיבור על מלחמה והחלמה, איך הדבר הזה נוכח בתוך היום-יום שלי. היו לנו מטופלים שהגיעו מהעוטף שפונו למרכז, והגיעו עם כאילו הדברים הבנאליים, הרגילים, למחלקה פנימית. אחד נפל ושבר את הרגל בדרך לממד והסיבוכים של השבר שלו. אחד סתם דלקת ריאות, כי יש עכשיו מלא שפעות וקורונות. והסיבה הבסיסית שבגללה הוא הגיע, סיבת הקבלה שלו שהייתה רשומה במכתב הקבלה, היא הייתה דלקת ריאות או סיבוכי שבר באגן, אבל היה טבוע שם מאוד מאוד עמוק הטראומה בכל מהלך ההשפוז. החל מהאנמנזה, שהבן אדם מספר, אתה שואל אותו איפה אתה גר, אז הוא אומר, אני מקיבוץ ככה וככה, אבל עכשיו אני בעצם בבלון ככה וככה. דרך זה שבעצם היציאה מהשגרה הוציאה אותו מאיזון לגמרי, והיו לא מעט אנשים שהגיעו אלינו, והידרדרו מהר מאוד, באופן לא צפוי, ונפטרו. ובעיניי זה קשור באופן מאוד הדוק לטראומה שהם עברו. יש המון אנשים, אני אגיד לך עוד אובזרבציה שיש לי, יש המון אנשים שמגיעים מבוגרים, הרושם שלי, וגם אני מוטה כנראה באובזרבציות שלי, אבל אני רואה המון אנשים מבוגרים שמגיעים ממש בדיכאון ממה שקורה, ואנשים מבוגרים מאוד, שהדיכאון הזה גורם להם באבל על מה שקורה למדינה, וזה גורם להם לאבד את החשק לחיות, ויכול להיות שבסוף סיבת המוות תהיה דלקת בדרכי השתן או אספירציה, אבל בעיניי זה רק על פני השטח, וכשטיפה מגרדים אותו, הטראומה שם מאוד. אני אגיד לך עוד משהו, אני חושבת שיהיו המון המון אנשים, שיקשרו את המחלות הכרוניות שיופיעו אצלהם בחודשים בשנים הקרובות, בין אם זה מחלות אוטואימוניות או סרטן, יקשרו את זה, לאבל הפרטי שלהם, לאובדנים הפרטיים שלהם, ולמה שהתחיל בשבעה באוקטובר.
אנחנו גם יודעים את זה ברמה מדעית.
בוודאי.
סטרס מוביל להתפתחות של מחלות, אוטואימוניות.
חד משמעית.
אנשים עברו פה עצמות של סטרס שבאמת לא יאומנו.
לגמרי, ואני אומרת, אני אסתובב במחלקה בחודשים בשנים הקרובות, ויהיו אנשים שהשבעה באוקטובר, ומה שהתגלגל אחריו, יהיו חלק משמעותי מהמחלה הפנימית שלהם. ואני שואלת את עצמי, איך אני נותנת לזה מקום, איך נכון לגשת לזה, אני ממש, זה שאלות שאני מתחבטת ביני לביני.
אני לא בטוח שיש לי תשובות טובות, אני אגיד לזה שני דברים, אחד, שהמחשבה הזאת, שבאופן מסוים גם אני נושא אותה, כי הרי עם הרבה מאוד אנשים, יש לי מגע של רגע, לא כל אחד עכשיו נכנס לטיפול פסיכולוגי של 12, זה EMDR, PE, כל השיטות לטראומה, יש בה את המשהו האומניפוטנטי הזה שלכולנו יש כרופאים, הרצון הזה רגע לתקן ולשפר, ויש פה פצע, בוא נשים, אי אפשר להיות בתוך האירוע הזה ולא לצאת שרות. כן. זה לא הגיוני, אתה צריך להיות עשוי עם אבן,
כן.
לא, אפילו לא אבן, יהלום, כן. כדי שלא להישרט.
כן.
אתה יודעת, אחד, אני בטוח שכאילו... זה משהו שמדובר בהרבה חוגים. אני עכשיו מבין, אני נולדתי קצת אחרי מלחמת יום כיפור, אני מבין עכשיו על מה ההורים שלי דיברו. כאילו פתאום השבר הזה, הדבר הזה, לא יעבור עכשיו שמחת תורה, שאת ואני לא נזכר ביום הזה ובמה שעברנו בו.
כל כך נכון.
בתקופה הזאת. ויש כאן באמת, אמרו לי את זה גם, אני זוכר ככה, גדדר וזיב, שהזכרתי אותם קודם את קיבוץ ניר עוז, אמרו, אחד הדברים שכולם דיברו עליו בעיתונים, אני לא אומר זה משהו חדש, זה אובדן אמון, כאילו כן. באמת, זה לא רק המדינה, אני מרחיק את זה כרגע רגע לגמרי מהעניין הפוליטי, זאת אומרת, אתה יודע, זה באמת, זה המתנה של השעות בממד לצבא, ואז כשמפנים, ואז שזה, וכש... כל מיני דברים קטנים שקרו בדרך, של הישמטות, של חוויה של הישמטות.
כן.
ואז הם אומרות, אנחנו באילת, ופתאום באים אנשים שעוזבים את החיים הפרטיים שלהם מאחורה, ובאים לפה לכמה ימים, וכמה ימים הם לגמרי איתנו, וזה נותן לך את האמון, וזה שיש שם הזולת, שיש שם מישהו אחר, שמוכן שתישען עליו, מוכן לתת, ואני חושב שבסופו של דבר, זה איזה בייסיק, לתת לאנשים האלה איזושהי תחושה מחדש של קשר אנושי, של, 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 של לסמוך, של יש שם מישהו בחוץ.
כן, לתקף להם את הטראומה ואת ההשלכות שלה.
זה אפילו זה, כן, כן, זה בעיניי מישור מקביל לתקף להם, זה כאילו, אני פה, ואני פה בשבילך, ואני, יש שם איזה, אנחנו כאילו משתדלים לעשות זה עם כל מטופל, נכון? כאילו זה חלק מלהיות רופא.
בטח.
לבוא ולהגיד, אבל פה יש איזה משהו אחר, כי יש להם איזה שבר נורא נורא בסיסי באמון, אנחנו לא יכולים להבין, ואני מקווה שגם לא נבין אף פעם, מה זה לשבת 8 בבוקר בממד עם הילדים שלך, ולשמוע מחבלים בסלון של הבית שלך.
לשמוע את העולם נחרב.
כן, כאילו זה הדבר שתמיד הכי מרסק אותי, ושמעתי כמה סיפורים כאלה, וכל פעם זה חונק אותי מחדש, זה אנשים שכבר התחילו את הפרידה, שהם בעצם כבר שלחו הודעות פרידה, או נפרדו מאנשים שישבו את הממד, כי במובן מסוים, זה ה-near death experience, זה כאילו, אז זהו, כבר הבנת שנגמר, ואז באורך נס קרה משהו, וכל מי שאיתנו באיזשהו אופן, אתה שומע את הסיפורים, אתה אומר, אוקיי, כל אחד ואחד מהם הוא נס, האנשים האלה היו, זה פלא, עליו דלגו לו על הבית, וזה, היה לו איזה מנעול, כל מיני דברים קטנים, אותו מנעול שאת פעם הציל מישהו, פעם כמעט הרג מישהו, ואתה שומע את הסיפורי כמעט פרדה, אוקיי, האנשים האלה כבר הבינו שזהו, שזה עבוד, איך אתה מחדש, רוכש את הביטחון הזה בעולם. אז יש, אפשר לדבר על טיפול, אבל קודם כל זה באמת משהו במגע האנושי. כן. אני חושב שזה, שוב, המקום של הלב, ולא...
ממש. אני ממש דיברנו מקודם, על מה זה להיות פסיכיאטר לעומת להיות פנימאי. הרוד נוט טייקן שלך, ואולי במובנים מסוימים גם הרוד נוט טייקן שלי, ותיארת את זה שבפסיכיאטריה אתה הוא התרופה. ככה אמרת את זה, זה ממש נכנס לי ללב, ומגישה שבאופן מאוד עמוק, להיות בן אדם זה להיות התרופה. גם אם אנחנו בתפקיד של רופאים, בין אם זה כל סוג של רופא שיש, כי האופן שבו אנחנו מגישים את הרפואה, קובע איך היא תעבור הלאה, ואני חושבת שגם בכלל בחיים, כי הרבה מהרפואה לא נעשית על ידי אנשי רפואה. היא נעשית על ידי אנשים, אנחנו מרפאים אחד את השני בהמון המון דרכים.
נכון.
וכש... אני מצליחה להיות מחוברת לאיזה גרעין אנושי, בתוכי, שמאפשר לי להתחבר לבן אדם שמולי, זה רפואה.
לגמרי, זה לוקח אותי לשני כיוונים כמעט הפוכים. אחד, זה שהרבה פעמים כמטופלים משתחררים מהמחלקות הסגורות, לא קשור לשביעי באוקטובר,
כן.
פסיכיאטריה in general, המכתבי תודה, זה לקוחות עזר.
זה כאילו, זה כל כך יפה, זה נכון.
אנשים שהיו איתם, שעזרו להם, שכאילו לא היו מרוחקים.
זה כל כך נכון.
שיש בזה גם משהו נורא עצוב על איך אנחנו נתפסים בעולם מטופלים, את יודעת, אנשים שלמדו 12 שנה כדי לעשות דבר הזה, אבל בסוף הם לא שם. אז זה כאילו באמת קשר אנושי, כי זה באמת אנשים שעוזרים להם להתלבש, שמאכילים אותם, וגם סופגים מהם, זה הקו הראשון כשהם אלימים, שהם יקבל את הדחיפה, זה הם. אז המון המון מכתבים, ומגיעים לשם, ובכיוון השני, זאת הייתה חוויה נורא חזקה באילת, וגם דיוויד רואה, פרופסור דיוויד רואה, מאוניברסיטת חיפה כתב על זה בארץ, הייתה חוויה נורא 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 שונה, של לעבוד עם הקיבוצים, ולעבוד עם הערים המפונות. כי בקיבוצים יש קהילה, יש קהילה בסיסית, כולם מכירים את כולם, יש מערכת, כאילו באמת העניין הזה, של אם מישהו לא יורד לחדר אוכל, אז מישהו אחר יגיד, איפה הוא? כן, איפה הוא? איפה הוא? ובוא נראה מה קורה איתו, וידפוק לו בדלת.
כן.
ואני זוכר, שוב, אנחנו מדברים על ממש הימים, על השבוע הראשון של המלחמה, הלכנו, היינו בים סוף, והלכנו למלונות מסביב, לאורכידאה, לקורל, והלכנו כדי לבדוק אם צריך אותנו. אנחנו פונים לפקיד קבלה, ואנחנו אומרים, יש פה מפונים? זאת אומרת, יש פה, כמה? אני לא יודע. אתה יודע באיזה חדרים ישנים? אני לא יודע. יש מישהו לפנות אליו שמרכז אותם? זאת אומרת, אני לא יודע, כאילו, אין לי מושג. שמנו שם איזה שלט כזה, כאילו אם אתם זקוקים לעזרה נפשית, יש לנו עמדה בים סוף, ואתם מוזמנים, זה בכלל כליחה, זה 100 מטר, כן? אז בואו, באו אולי שני אנשים ב4-5 ימים הראשונים האלה, אבל, ואז אתה אומר, אוקיי, זה לא, זה רק המראית של הדבר הזה, יש שם אוכלוסייה, שאין מה שמחזיק אותה.
כן.
ואני חושב, זה כל כך, זה מגיע בכל כך הרבה מקומות.
אני חושבת, סליחה, תמשיך.
לא, לא.
אני חושבת שמה שאתה מדבר עליו, שהוא בעצם תחושת קהילה, הוא לא רק במשבר, אלא גם במשבר הוא יכול היה לעמוד להם ולעזור להם, אבל זה בכלל חלק מהחיים בתוך תחושת קהילה. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על ההבדל בין החברה יותר מסורתית והחברה המודרנית, זה שבאמת אנחנו בחברה המודרנית החילונית, יש לנו את המעגל של המשפחה הגרעינית, אולי משפחה מורחבת וזהו, ואז זה העולם. ובמקומות שיש בהם קהילה, והם חיים בתחושה שיש להם קהילה, זאת אומרת, יש להם עוד מעגל משמעותי שמחזיק אותם, שעוטף אותם, שמכיר אותם, שמלווה אותם כל החיים, כמה חוסן זה נותן.
לגמרי, זה כאילו, זה לראות את הספרי לימוד קיימים את חיי, כי זה כתוב בכל טקסטבוק, זה כתוב בכל מאמר, והלקוח של קהילה, פתאום אתה רואה את זה קורה. וזה כאילו, זה מפעים בכוח של זה, בהמון המון מובנים, אפילו דיברו המון, זה עלה גם פה בשיחות, אבל מדברים על זה גם כל הזמן במעגלים פסיכולוגיים, פסיכיאטרים, על נושא של אשמת ניצולים. שכל אחד, לא משנה מאיפה הוא במדינה ומה הוא עשה, מסתובב מאיזושהי אשמה. שהיא לא באמת רציונלית, כן? אבל אתה מגיע, אני זוכר שדיברתי עם, אני בונה את זה לא לפי סדר הזמן, אבל כאילו בהבנה שלי, אני מדבר עם איזושהי משפחה, מאחד הקיבוצים, שעברה את היום הנורא הזה, בממד. עכשיו, שוב, כאילו לא קרה כלום. מה זה לא קרה כלום? הם היו בממד, המחבלים ניסו לפרוץ את הדלת, הם לא פרצו, לא נורו יריות, קצת שברו להם את הבית, אפילו, כן? אפילו לא שרפו להם אותו. ואתה מדבר איתם, ואתה מבין שהם בתחושה לא נוחה, מול שאר הקיבוץ. ואתה אומר, וואו, כאילו הם היו שם, זה לא אני, במרכז, בשרון, שעפו עליי 4.5 טילים. הם היו שם, והם עדיין יוצאים מהדבר הזה. ואז אתה מתקרב עוד יותר ללב המאפליה. ואני מדבר עם, נעשה ככה גם להצניע פרטים, אני לא מספר דברים, אני מדבר עם, עם אישה, שאומרת לי, וואו, תשמע, אנשים מסביבי אמרו, עברו כאלה דברים נוראים, ואיזה סיפורי גבורה, ואני ככה מסכים איתם וזה, ואז אני אומר לה, ואיפה את היית? בשביעי לאוקטובר. ואז היא מספרת לי סיפור מזעזע, שבו היא איבדה, איבדה מישהו מאוד מאוד קרוב, שוב, אני חוסך בפרטים כדי למנוע זיהוי, בסמוך אליה, ואתה אומר, כאילו, היא בעצם מה שמחזיק לה קצת את הטראומה, ברור שיש שם הטראומה, אבל זה גם להבין מה עברה הקהילה.
כן.
ואז אתה הולך עוד יותר עמוק, ואתה, אני פוגש את אחת השוות.
כן.
והיא אומרת, לא, אבל יש אנשים שעברו את זה יותר גרוע ממני. וואו. וזה עוזר לה להחזיק. וואו. עכשיו, זה לא שאין לה פוסט-טראומה. כן. כאילו, אלוהים מה שהם עברו שם.
אלוהים אדירים.
אבל יש משהו בדבר הזה, שלה ביחד, שאת יודעת, כאילו...
שמנרמל את הקושי.
כן, כן. וכאילו, הם התחילו לצחוק על זה בקיבוצים בעצמם, כאילו, על סולם ה... כאילו, הנורמות החדשות שלנו לסבל, כאילו, זה עבר, אגב, גם לנו, זה נורא, זה תהליך נוראי שקורה לנו כמטפלים. כי כאילו, היו איזה מטופלים, נגיד, סדרות לא מקום פיצי.
כן.
ויש שם שכונות שהמחבלים ממש הסתובבו במכוניות, ויש שם שכונות שלו, שרק ספגו 150 טילים.
יאללה.
ופתאום אתה אומר, מה הוא רוצה? הוא לא קרה כלום. מה זה לא קרה כלום? הוא רואה, יש את הסרטון הזה שכולנו קיבלנו בבוקר וחשבנו שהוא לא אמיתי של הג'יפ הזה שמסתובב בסדר. הוא רואה את זה, הוא אומר, זה הרחוב לידי. אז מה זה לא קרה כלום? כאילו, לפני, זה אגב בכלל תהליך מדהים שקרה בשביל, באוקטובר, בפסיכיאטריה, אבל לפני, כולם היו אומר, פוסט טראומטיים, מחבלים עברו ליד, עכשיו, בוא בחייה, תפסיק להתבחן, יש אנשים ש...
אז אתה אומר, מול נרמול הטראומה, יש את עיוות הטראומה, או הזילות של הטראומה.
בדיוק, אתה צריך לשמור על עצמך, אני זוכר שזה קרה לי, זה ככה, אולי זה רגע של בושה, שדיברתי עם מישהו שעבר הרבה, וכאילו באיזשהו מקום, פתאום קלטתי שאני אומר דבר נוראי באיזה נימה מנדיינית כזאת, יומיומית כזאת. ואני אומר לעצמי, מה קורה לך? כמה זמן אתה מתרגל לסקאלה? כאילו זז החלון, אוברטון הפנימי שלך הזה, ואתה כאילו מתרגל לטראומה וזה נורא, ואסור שזה יקרה, אבל זה מנגנוני הגנה שלי, כמה אתה יכול ליפול אחורה מהדבר הזה?
וזה בעיניי, אתה יודע, העניין של טראומטיזציה משנית שאמרת, אני לא יודע אם אני קונה את זה, הוא הולך צמוד מאוד עם תשישות החמלה.
לא, ברור.
ואני חלילה, אתה יודע, אני... יש לי הרבה דברים להגיד את זה על עצמי, והרבה נקודות בושה, הרבה, אבל בעיניי זה מאוד מאוד הולך בערך.
לא, את צודקת, אין ספק שזה בדיוק הטראומטיזציה משנית, כי אני אומר שאני...
שהשיעה מלאה, ואי אפשר יותר, די, אני לא יכולה יותר.
נכון, נכון, את צודקת במיליון אחוז, כי אני אומר שאני לא מפחד מזה, זה אומר, איך אני אגיד את זה? זה כאילו, אני אגיד את זה כאילו קצת לא מדויק וקשוח, מה אני מתבחין?
כן.
מה, טראומטיזציה משנית, באמת.
כן.
אחרי שאנשים אלה עברו, אני כאילו...
תקשיב, אתה מה זה מרים לי? אתה מרים לי חווה על הזמן. אתה מרים לי לפתק שהבאתי. אם אתה מסכים, אני רוצה לקרוא אותו. אז בעצם, אני ממש מרגישה שכל השיחה הזאת התנקזה לזה, שאנחנו מדברים על החלק האקוטי. של הטראומה האקוטית, הפסיכיאטריה האקוטית, הטיפול נמרץ הפסיכיאטרי, כן, מונחים שאני מסבירה אותם לעצמי דרכם, וחוויית הקצה שלי בתוך המלחמה הזאת, זה באמת הטיפול בשווים ובשוות, ובשיחה עם איתי, שמוזכרת פה כמה פעמים, לא בכדי, אני הקראתי את הפתק המסכם שכתבתי, ואני רוצה להקריא לך את הפתק הראשון שכתבתי על מתחם השווים. בסדר? כתבתי אותו ב-26 בנובמבר. זה הולך ככה. כשהבנתי שמתוכננים להגיע שווים מהשבי לתל השומר, התקשרתי מיד למעיין להגיד שאני רוצה לטפל בהם. שיתקשר למי שצריך בהנהלה ויעשה שזה יקרה. קצת כמו אם להיות טוטורית של שנה רביעית בסוף ההתמחות, וקצת כמו עם הפודקאסט, ידעתי. ובכלל לא ידעתי אם יקראו לי אם יהיה צורך. ורמי כעס שנידבתי את עצמי בלי להתייעץ איתו קודם. הוא חשש שזה עלול לגבות ממני מחיר גבוה מדי, שאנחנו יודעים איך אני נכנסת לשם, אבל אין לדעת איך אני אצא. אבל אני הרגשתי שאני מסוגלת, ומתוך חוזקה וכוחות, וגם מתוך הסכמה לכל מחיר שזה ייקח ממני. כמו מישהו שיוצא לקרב ומבין שאולי הוא ימות, אבל אם עושים את זה בלב שלם, אז זה בחיבור לחיים. ואז התקשרו אליי, וביקשו שאבוא. ובערב נסעתי שוב לשיבה, הפקקים לא בכיוון הרגיל, והתרגשות, משונה, מין שמחה שהנה סוף סוף יש משהו שאני יכולה לעשות. בלי לחשוב בעצם מה יהיה שם. עברתי דרך המחלקה לאסוף את החלוק והסטטוסקופ, כמה זמן לא הייתי בה בערב. התורנים עסוקים, האחיות עמוסות, המשפחות בעיניים קלות מול החדשות בטלוויזיה בפינת הקפה. ומתחם השווים בבניין הילדים. אנשי ההבטחה שומרים על הכניסה ומבדעים שכל מי שנכנס הוא באישור. אני נכנסת למתחם מלא מלא והומה, משפחות וכל מיני קודקודים, אנשים על מדים. המקום נתפר בהמון רגישות ועדינות. הדלתות החדרים תלו שלטים צבעוניים עם שמות המשפחה כמו שלט על הדלת בבית. האוכל מותאם לילדים וממתקים וצעצועים ומזמינים להם פיצות. והכל מוגן ושמור ועטוף כמו קופסת צמר גפן שלא ייכנסו להם פנימה, שלא יחדרו בלי רשות. ואיך שאני נכנסת, אני רואה שמתיתי פסח מנצח על הכל. בחמש דקות הוא מאמלק לי את כל ההכנות. השורה התחתונה, תעשית שלך בתור פנימאית, מה שאת חושבת שצריך, אבל מי שמנהל את העסק זה הפסיכולוגיות והאוסיות, ושום דבר לא קורה בלי אישור וליווי שלהן. לא בדיקת דם, לא יקגל או צילום חזה, רק באישור. והוא מספר לי על הפעימה הראשונה של השווים שהגיעו רק לפני כמה שעות לפנות בוקר, ויש לו דמעות בעיניים. ונשבר לו הכל שהוא מספר לי שירעיבו אותם, ושהוא חושב שהאישה שאני עומדת להיכנס אליה ויתרה על האוכל המעט שנתנו לה לטובת הילדים שהיו איתה שם. והילדים השווים מסתובבים שם, חלקם שקטים, חלקם צוהלים, אני מזהה את כולם מהתמונות בטלוויזיה, אני לא חושבת שהם מבינים מה היה פה ביד רם, איזו הרדת אדמה ומיתרי לב כדי שהם יוחזרו הביתה, כדי שהם ישובו. ילדים עם ניצוץ חי ובריא בעיניים, אבל גם עם צל קודר. אצל חלקם הוא ניכר יותר ואצל חלקם פחות, ומי בכלל יודע מה זה אומר, ואיך אפשר בכלל לדעת משהו מהחיצוניות ומה היא מעידה על השערה שמתחוללת בפנים. החיוך עדיין קצת מודבק על השפתיים. מי יודע מה היה שם? ואז נכנסתי לאישה שלי, והיא כל כך שברירית וחיוורת. והחיוך שלה מזכוכית דקיקה, כמו ספרי הדורלקס, הקטנים של התה במטבח של סבתא שרה. והיא משתדלת להיות נחמדה ולהודות לי. ואני בהכי הכי אנושי ועדין שיש לי, והיא עדיין נרתעת מכל פנייה שלי אליה. מכל מגע. היא פוחדת, ממש אפשר למשש את זה, להריח את זה באוויר. זה אינסטינקטיבי. היא מנסה להשקיט את זה ולא מצליחה. והילדים שלה הייתה בחדר, אבל הבעל שלה עדיין מוגדר נהדר. האמון שלהם בעולם נדחן עד דק והתפורר לאבק שהתפזר לכל עבר. היה כלא היה. ואני נוגעת בה בעדינות ומרגישה את הדופק שלה המהיר, ואני מקשיבה לריאות מבעד לחולצה בלי להרים, ואני מרימה את המכנסיים רק קצת, ואני מתפללת שאצליח לקחת דם בדקירה הראשונה. ואז אני יוצאת החוצה לכתוב במחשבת הקבלה, לרשום תרופות, להזמין בדיקות. העשייה שלי כרופאה, פעולות שנעשות כאילו מעצמם, כי עשיתי אותן כבר אלפי או עשרות אלפי, או אולי מאות אלפי פעמים בחיי. הן יוצרות איזה נתק בין הראש ללב, זה דיסוננס. זה לא עוד קבלה, זה לא עוד חולה. זה משהו שלא היה מעולם. ואז פתאום הטלפון מצלצל, וזה איתן. אמא, מה העניינים? חזרתי מהמגרש, אנחנו מכינים יחד ארוחת ערב, מתי את חוזרת? והקול שלו מתוק ושמח. ומה בין זה לבין מה שקורה פה עכשיו? התפרים של המציאות נפרמים. כבד לי בלב. כבד, 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 כבד. בא לי כבר לחזור הביתה ולחבק את הילדים חזק ולשאוף פנימה את הריח שלהם. אנחנו כולנו מנופצים. איך בכלל יש לי זכות להכליל את עצמי בתוך אותה קבוצה של אנשים שנמצאים פה עכשיו?
כן.
זה ה-12 באוקטובר שלי.
כן. כן. זה...
התנועה הזאת של מצד אחד זה נורא גם מה שקורה לי, ומצד שני איך אני מעיזה בכלל להגיד על זה משהו.
ואז, ואז אנחנו כאילו גם, שוב, זה משהו כזה, כמעט פרוורד, אתה מברך על זה, אתה אומר, אוקיי, זה החלק שלי להיות חלק מהדבר הזה.
ממש. איזה מזל שאני יכולה לעשות פה משהו, שהכלי שלי נדרש פה.
כן, כן. אז אמרת לילדים, ואת יודעת, אני זוכר, ביום שבת, שוב, אנחנו, כמה זה 7 ועוד 8?
15?
7 ועוד 7, סליחה, 14. 14 באוקטובר, יובל מבולבל הגיע לים סוף לשמח את ילדי הקיבוצים, והוא עושה שם את ההופעה שלו, והילדים רוקדים, ואתה אומר, די, כאילו, הרוח האנושית. כאילו, אני זוכר שאנחנו אמרנו ביום שישי בערב, מחר קמים מוקדם, ומגיעים ממש מוקדם למלון, כי עלולה להיות להם איזה anniversary reaction, כי בדיוק שבוע קודם, וזה וזה.
וואו, כמה מת המחשבה הייתה שם, חשיבה על חשיבה על חשיבה על חשיבה.
כל הזמן, כאילו כל העידוד כזה, לרגע לחשוב כזה.
יוצא אחד לפניהם, זה גם מאוד טיפול נמרץ.
In a way, נכון, 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 גם איתי דיבר על זה.
נכון.
וכאילו, ואז אתה רואה את זה, וואו, כאילו איזה, זה באמת, את צודקת, כאילו זה כל כך סוריאליסטי, זה כמו הבריכה והכמעט מעטתי, ויובל המבולבל, ולפני שבוע, הילדים האלה, יש שם ילדים שהם שאיפות אשן, ואת יודעת, כל מיני זה מרחב לא מציאותי כזה.
ממש, סוריאליסטי.
סוריאליסטי, ואז אולי בניגוד לטיפול נמרץ רפואי, כמו שאת מכירה אותו, שהוא מאוד פרוטוקולי ומאוד... זה, את יודעת מה, זה לא בניגוד, כי הוא מאוד מאוד פרוטוקול, ומצד שני הוא דורש הרבה מאוד גמישות והרבה מאוד חשיבה.
ויצירתיות.
ויצירתיות, אז בפסיכיאטריה אין בכלל פרוטוקולים, או כמעט אין פרוטוקולים, ואז כל מה שנשאר זה גמישות ויצירתיות, ואתה כל רגע צריך להשתנות, כאילו, את יודעת, אתה מתיישב עם בן אדם, ואתה בשנייה רגע צריך לקרוא את הסיטואציה, זה מישהו שאני רגע צריך להיות אבל איתו, או שלהפך הוא צריך אותי עכשיו to crack a joke, כאילו, לשבור את המתח כדי לעזור לו. וזה חלק מהמתח של זה, אני מת על זה, כן, זה בעיניי מקצוע, אני מת על הרגע הזה, אבל שם זה כאילו באמת מביא אותך לזה.
מידת הקשיבות.
כן.
יש שלב מסורתי בפודקאסט, שבו אני מזמינה לשאול אותי שאלה, או להביא משהו משלך לשיחה. מה אתה אומר? חשק לך?
משהו משלי, אני חושב שהבאתי הרבה, לא?
המון,
כאילו,
המון.
אין לי משהו.
אולי משהו שלא דיברנו, הייתה אבל... רוצה שנדבר עליו. אתה לא חייב רק אם התחשק לך.
אני, את יודעת, אני חושב, כאילו, את מקשיבה לכל מיני אנשים שמילאו כל מיני תפקידים, בארבעה חודשים ויום הזויים האלה שעברו על המדינה. ואת יודעת, אני אנסה לחשוב מה מתגבש, כאילו, מתוך הרגעים מה... לא יודע, 20, כמה פודקאסטים הספקת לעשות על המלחמה, לא פחות.
על המלחמה, לא, זה אשכרה כבר 20.
כן, 20?
ממש, כן.
אז כאילו כמה, מתוך 20...
לא, 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 פחות. סליחה, זה ה-12.
12.
כן.
12 נקודות אישיות של אנשים שהיו בכל מיני חזיתות, סוג של חזיתות. כאילו, מה את, כאילו, אחרי 12 פודקאסטים, מה את מבינה היום שאת מרגישה ש...
וואו. איזו שאלה מדהימה, בוא נע, פסיכיאטרים היכולת שלהם לשאול שאלה, זה מדהים. מה אני מבינה מהדבר הזה? אני מרגישה שבאופן מאוד מאוד עמוק, לפני רגע דיברת על כמה אתה שמח שאתה פסיכיאטר, אני מרגישה שהדבר הזה הוא חוט שני, שעובר בין הרבה מאוד אנשי רפואה, שהגיעו לפודקאסט, אני לא חושבת.
יש פה איזה סלקשן בייס,
כן, יש פה איזה סלקשן בייס, תודה. של באמת תחושה, שהבחירות המקצועיות שלהם, הובילו אותם, לזקק את האישיות שלהם, לכלי פרקטי. והכלי הפרקטי הזה, שהם מחזיקים אותו ביד, בין אם תקרא לזה טיפול נמרץ, בין אם תקרא לזה פסיכיאטריה, בין אם תקרא לזה רפואת משפחה, בין אם תקרא לזה פנימית. הכלי הזה, שהוא בעצם התמצות הפרקטי של האישיות שלהם, של מי שהם, מקנה להם המון המון תחושת משמעות, וזה בא לידי ביטוי ביתר סט בתקופת הקצה הזאת. זאת אומרת, אני חושבת שהיכולת שלנו להיות בתפקיד שהוא משמעותי, שהתכוננו עליו כל החיים, מאפשרת לנו לעבור את הדבר הזה ולהעביר איתנו את הדבר הזה, אנשים אחרים, בצורה שהיא הרבה הרבה יותר שלמה. ועל הדבר הזה גם אני מרגישה מאוד ברת מזל.
כן, זה כאילו, אנשים לפעמים אומרים, תודה או כאילו, לא תודה, זה כאילו, זכיתי.
כן.
זכיתי שאני עובד בשלוותה, והיינו בחוד של הדבר הזה, ושל לנחות שם ב-12 באוקטובר, וללוות את הקיבוץ, זכיתי.
כן, ממש ככה. תודה על שאלה מעולה.
תודה לך.
ולסיום, אני מצאתי שיר מדהים, שכתב אותו מישהו שהוא חבר בקיבוץ בערי. כתב אותו מזמן, ב-2011, קוראים לו ישראל נטה, הוא שרד את השבעה באוקטובר, והוא הוציא ב-2011 ספר שירים שקוראים לו השיר על הארץ, ויש מתוכו שיר יפהפה שאני רוצה להקריא לנו לסיום. ממה אנחנו מתקיימים? יש לנו קרקע, והיא נשמטת, ואף על פי כן. יש לנו יופי, והוא בלה, ואף על פי כן. יש לנו אור והוא שקוף, יש לנו גוף והוא אוויר, יש לנו אהבה, נהר האכזבות, מפרץ הכאב. ממה אנחנו מתקיימים? יש לנו רגע והוא חולף, ואף על פי כן. יש לנו זיכרון והוא נשכח, ואף על פי כן. יש לנו חיים ולשון ומוות. יש לנו מבט לרגע וחבר הישימון. יש לנו רמזים קטנים ושאלה גדולה, ואף על פי כן, ואף על פי כן, ואף על פי כן אנחנו מתקיימים. על האוויר של הבוקר אנחנו מתקיימים. תינוק הבוקר יעלה חיוך על שפתנו. ממש שיר נבואי.
כן.
על השבר והתקומה.
כן.
על השבר והחיבור.
תינוק הבוקר.
כן. אתה יודע, תינוק זה אותיות תיקון.
סליחה?
תינוק זה אותיות תיקון.
אותיות תיקון. לא חשבתי על זה אף פעם. כן. נשמע כזה מהמסורות המעניין.
אני אוהבת לשחק עם שורשים שלנו.
אפשר לדבר על זה, ואת יודעת. אבל כן, כן, כן. אבל זה... עוד אין לנו תינוק בוקר, נכון? יש לנו 136 אנשים שעוד אין בוקר בלעדיהם.
נכון, נכון. נכון.
אנחנו עוד באיזשהו לילה מתמשך.
נכון, נכון. אבל בסוף הבוקר יבוא.
כן, שיבוא בקרוב.
אביב סגב, המון המון תודה.
תודה לך.
על השיחה הזאת, שבאת, ששיתפת על כל הדברים המדהימים שאתם עושים, ועל כל התוכניות הלאה. ואמן שיבואו כולם ושנטפל בהם.
אמן.
עוד היום.
ותודה שאת מנסה להפיץ את כל הצדת לפודקאסט שיש בו משהו אופטימי, נכון? כאילו למרות הקושי.
תודה רבה לך. תודה רבה.